הגענו לדף למד א' עמוד א', בשורה השנייה, תנור הבנן, סוכה גזולה, והמסכך ברשות הרבים, כלומר מי שמעמיד סוכה ברשות הרבים, הוא גוזל את הרבים. רבי אליעזר פוסל, לדעתו לא יוצאים ידי חובה בסוכות אלו, וחכמים מכשירים. בא רב נחמן להסביר את המחלוקת, אמר רב נחמן, מחלוקת בשתוקף את חברו ורוצה מסוכתו. כל המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, אדם בא, העיף את חברו מסוכתו. הוא גוזל לא רק את הסוכה, גם את הקרקע מתחת לסוכה. ורבי עזר לטעמה, הולך לשיטתו, דאמר, אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו. אסור אדם לצאת ידי חובה בסוכה של חבר שלו. ולכן לא יצא הגזלן ידי חובת הסוכה הזאת. אי קרקע נגזל, אם תגיד שיש תורת גזל בקרקע, דנו בזה בדף הקודם, ולכן בעצם הקרקע, הסוכה הזאת עוברת לשוט הגזלן, אז נקרא סוכה גזולה. וגם אם תגיד שקרקע אינה נגזלת, בעצם הסוכה הזאת לא נחשבת גזולה, עדיין לרבי עזר זה נקרא סוכה פסולה. מדוע סוכה שאולה? זה נקרא סוכה שאולה. וכמו שאמרנו, לדעת רבי אליעזר, סוכה שאולה לא יוצא ידי חובה, כי אדם לא יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו. וחכמים גם הם בזה הולכים לשיטתם לטעמה, יהודה אמרי, אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו. למה? כי קרקע אינה נגזלת. הקרקע הזאת לא נגזלת, לא עוברת לרשות הגזלן, ונקרא פה סוכה שאולה. מותר לאדם לצאת ידי חובה בסוכה שאולה. כמובן, אסור לגזול, אבל אם זה קרה, אז יוצאים ידי חובה בסוכה זו. כל זה אם אדם תקף את חברו והוציאו מסוכתו. אבל אם גזל עצים מחברו, לקח עצים וסיכך בהם, לקח עצים, כלומר סכך מחברו, סיכך בהם דברי הכל, אין לו אלא דמי עצים בלבד. כולם מסכימים שאין לו נגזל, הנגזל לא יכול להגיד תביא את אותם עצים, אלא רק את שווי העצים. הגזלן קנה את העצים האלה בשינוי המעשה. עצם זה שהוא חיבר את הסכך הזה לסוכה שלו, אז הוא קנה את העצים. וגם משום תקנת השווים. תקנת השווים זה משנה בגיטין. כתוב שם שמי שגזל מריש, מריש זה קורה, ובנה עם הקורה זו בניין, אדם, הגזלן הוא צריך להחזיר רק את דמי הקורה, כלומר את השווי הקורה. למרות שמהדין לכאורה צריך לסתור את כל הבניין ולהחזיר את הקורה עצמה, חששו חכמים שהגזלן יימנע מלעשות תשובה, אם יצטרך כך לעשות, זה תקנה קשה. כלומר זה דבר קשה להחזיר את כל הקורה, ולכן תקנו חכמים מפני תקנת השווים, שאנשים יעשו תשובה שיחזיר רק דמי הקורה ולא הקורה עצמה. ובא רב נחמן להסביר מאיפה הוא לומד שאכן נחלקו בשדם תוקף את חברו והוציאו מסוכתו. ממאי? מדקטן ידום את דרושת הרבים. עצם זה מה ששנו בברית היחד, סוכה גזולה עם המסכך ברשות הרבים. משמע שסוכה גזולה מדובר באופן דומה לזה שמסכך ברשות הרבים. מה רשות הרבים קרקע לדידי? כמו שמי שמסכך ברשות הרבים הקרקע לא שלו, אלא של הרבים. סוכה נעמי לב קרקע דידי. מדובר בסוכה גזולה, סוכה גזולה גם כשהקרקע לא שלו, כלומר הוא תקף את חברו והוציאו מסוכתו, ונדבר על הקרקע של הנגזל. סיפור בעניין זה, היא סבתא דעת אלה קמד רב נחמן, היה מזה בזקנה שבא לפני רב נחמן, אמרה לי ריש גלותה וכולו רבנן, דיבר ריש גלותה בסוכה גזולה ויתבו, כלומר ראש הגולה וכל החכמים שיושבים שם בסוכה שלהם, הם בסוכה גזולה יושבים. עבדי ראש הגולה, כך היא טענה, גזלו ממנה עצים וסיכחו בהם. והיא ככה צעקה על רב נחמן, צבקה ולא אשריך ברב נחמן. בכל זאת לא רוצה לענות לה. לא התחשב בצעקות שלה. אז היא טענה, אמרה להידה דהבה להבואה, תלת מאה ותם ניסר יאב להצבך כמיו ולא אשכחיתו, בא. כלומר, אישה שהיו לה לאביה, אביה, כוונה אברהם אבינו, היו לה 318 עבדים, כלומר, אישה יהודיה חשובה, היא צובחת לפניכם, אתם לא משכיחים בדבריה. אז אמרנו רב נחמן, פאיתה איזה, היא כאה אמרה לי צווחנית, כלומר אין ממש בדבריה. הוא לא רצה לפגוע בתקנת, תקנת השווים, כמו שאמרנו. אין לה טענה, אי אפשר להחזיר את אותם עצים, אלא אין לה אלא דמי עצים בלבד. כמו שאמרנו, תקנת השווים, הגזלן רק מחזיר את שווי העצים, ולא את העצים עצמם. רבינה בא ומחדש, אמר רבינה, הקשור עד המטלת הגזולה, אהבתי לרבנן תקנת בשביל תקנת מריש. לא רק ברמדנו עצים, כלומר שכח שאדם, אדם גזל סכך, אז אמרנו, הוא מחזיר דמי עצים בלבד. גם אם אדם גזל קורה, והעמיד בו את הסוכה שלו, למדנו לפני כן שאדם תקנת מריש, אדם גוזל קורה ובנה בו בניין, לא מוכן לסתור את הבניין, אלא יש לו רק את השווי של הקורה. פה, אם אדם גזל קורה, והוא בנה עם זה סוכה, עשו חכמים תקנה, שהגזלן יכול להחזיר רק את דמי, את שווי הקורה, וזה המשך של תקנת מריש. זאת אומרת שכתוב פה תקנת מריש, כלומר זה בכלל התקנה שתקנו חכמים שמי שגוזל קורה ובנה אותו בניין הוא מחזיר רק את שווי הקורה. עומד מפשיטה, מה ישנם עצים? לכאורה למדנו כבר, אדם גזל סכך, אז אותו דבר בדיוק. אלא לא, מה הוא יתאם העצים שכיחה והי לא שכיחה, אם הלא, כמה שמלן. היית יכול להגיד, שמה, דווקא עצים, אז לא יתיחו לגזל להחזיר אותם. למה? כי הם מצויים, עצים זה דבר מצוי, ולכן גם הנגזל בעצם יכול לקנות אותם במקום אחר. אבל קורה זה לא מצוי כל כך, ולכן אולי צריך להחזיר את הקורה עצמה, אבל לא, זה המשך של תקנת השבים, כמה שמנן שלא כך. עכשיו, הגמרא אומרת, הגמרא עושה פה הגבלה, מצמצם את הדין, הני מילה בגוש שיבה, כל מה שאמרנו שזה דווקא בתוך שיבת ימי החג, אז הגזלן לא צריך לסתור את כל הסוכה ולהחזיר את הקורה, אלא רק מחזיר את דמי הקורה, שווי הקורה. אבל, אם מדובר לבטר שיבת הברני, אם הנגזל טבע להחזיר את הקורה שלו אחרי ימות החג, אז הגזלן צריך לסתור את הסוכה ולהחזיר את הקורה עצמה. אבל אם חיבור בטיל, אם חיבר את הקורה על הסוכה בטית, כבר חיבר אותו משהו קבוע יותר, אפילו לאחר שבע נמי אבלי דמי, גם אחרי שבעה הוא מחזיר רק דמי עצים ושווי עצים, כי זה המשך, כמו שאמרנו, של תקנת מריש. עוד למדנו, תנה, למדנו בברייתא במשנה על לולב ויבש, אז הגמרא מביאה ברייתא, תנה, יבש פסול ורבי דה מכשיר. למדנו במשנה שלולב ויבש שהוא פסול, פה רבי דה מכשיר. אמר רבא, בא להסביר את המחלוקת, המחלוקת בלולב דרבנן, בלולב. כל מחלוקת, רבי יהודה וחכמים, זה רק בלולב ויבש בלבד. דרבנן סברי, מה קשה לנו לולב לאתרוג? חכמים אומרים, יש לנו היקש מלולב לאתרוג. כלומר, שניהם נזכרו בתורה יחד, כתוב, ולקחתם לכם ביום ראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים. מכיוון שגם אתרוג וגם לולב נזכרו ביחד, מה אתרוג בא ידר? כמו שאתרוג, כתוב פרי עץ הדר, צריך הדר, צריך שיהיה יפה, מילה לא יהיה יבש. גם לולב בא ידר, ולכן לולב היבש פסול. כי הוא לא הדר, זו דעת חכמים. אבל רבי יהודה סבר לא מקשה לולב לאתרוג, אין לנו היקש בין לולב לאתרוג, ולולב לא צריך להיות הדר, ולכן לולב היבש כשר. אבל באתרוג, ככה רב רוצה להסביר, דברי כל הדר בעניין לדעתו, לדעת רבה, כולם, כולל רבי יהודה, אומרים שאתרוג צריך להיות הדר, כי כתוב מפורש בתורה, פרי עץ הדר. אם כן, עמדנו לפי רבה, שטעמו של רבי יהודה, שהוא אומר שמותר לולב היבש, כי לא צריך הדר. עומד גם אם זה נכון, אולב לא באי רבי דה הדר, באמת נכון שבאולב דעת רבי דה לא צריך הדר, ואתן למדנו על אולב, לפי רבי דה רבי דה אומר, יגדנו מלמעלה, אם לולב, אם העלים שלו נפרדו, יגל אותו מלמעלה, למה צריך להגוד, למה צריך לקשור, בעצם לגרום לעלים שלו להיות יותר צמודים לשדרה, למה? למה הייתה אולב משום דבאי הדר, האם לא בגלל שאולב צריך את הדר, שיראה יפה, ולכן יגדנו מלמעלה? הנה, רבי דה כן מצריך הדר בלולב. עומד מה לא? כמו שכתוב, בברייתא, כתנאי תמה, רבי יהודה אומר, משום רבי טרפון, כפות תמרים, כתוב בלולב, כפות תמרים, ודורש על זה כפות כפות. כלומר, התמרים, העלים של הלולב צריכים להיות כפות, קשורים ומוחברים יחד. לכן, אם היה פרוד, יקפתנו. אם נפרדו עליו, יגוד אותם יחד. אבל לא בגלל שהוא מצריך שיהיה הדר בלולב. אומרת גמרא, ולא בעי הדר, אם באמת רבי יהודה לא סובר שצריך שיהיה הדר, בלולב הדר. ואתנן כתוב במשנה בדף ל"ו, אין עוקדים את הלולב, אלא במינו. אין עוקדים את הלולב, כלומר לא קושרים את הלולב יחד עם הדסים והערבות, אלא בדבר שהוא מאחד מן המין הללו, כלומר בעצם בעלה של לולב, ולא במין אחר. למה? ככה רבי דומד, דבר רבי יהודה, מה הייתה מה? לאו משום דבר הדר, האם זה לא בגלל שרבי דומד צריך שהלולב יהיה הדר, וזה הכי יפה כשעוקדים אותו במינו, במין של הלולב? אומרת כמו לא, לא נכון בכלל, זה לא הסיבה של רבי דה, הרי יש לנו ראייה לכך, דם הרב, הרי רב אמר, מה נקרא מינו לפי רבי יהודה? אפילו בסיב, אפילו בארגדה, בעיקר עד הדיגלה, אפילו בסיב שגדל סביב גזע הדקל, או ברצועה מקליפת הדקל, שזה נקרא, זה גם נקרא מין של הלולב, למרות שזה לא יפה, אז אתה רואה שזה לא בגלל הדר. אלא מה הייתה מדי רבי דה? אתם, למה רבי דה סובר כך? כי הסבר לולב צריך אגד, הוא סובר שלולב חייב להיות אגוד ומחובר עם שאר המינים. אם לא אגד את הלולב עם הדסים והערבות, לא יוצאים די חובה. ולכן, אם הייתם מן האחינה, אבו לו חמישה מינים, אם תביא מין אחר לגוד בו, לא תביא מין הלולב, אלא תביא איזה חוט אחר, אבו לו חמישה מינים, פתאום יהיה פה חמישה מינים, ולא ארבעה מינים. אם זה מין אחר, מכיוון שלולב צריך לאגוד, פתאום יהיה עוד איזה מין, והתורה אמרה לביא ארבעה מינים, ויש פה איסור בל תוסיף. ולכן, אמר רבי לקח, שיביא דווקא ממינו ולא ממין אחר. אבל לא בגלל שלולב, לא בגלל שלפי רבי דה, הלולב צריך דווקא הדר. ולכן, מה אומר רבי יהודה? לולב היבש פסול, לולב היבש כשר. עכשיו כל זה היה בחלק הראשון של דברי רבא, שהוא הסביר את טעמו של רבי יהודה למה הוא הכשיר את לולב היבש. אבל הוא רצה לומר שלפי רבי יהודה גם הוא מסכים באתרוג שצריך הדר. אז הוא שואל את זה הגמרא, ובאתרוג מי באי רבי יהודה הדר? אם באמת באתרוג סובר רבי יהודה שצריך שיהיה הדר? והתניא כתוב בברייתא, ארבעת מינים שבלולב כשם שהם פוחתים מהן, כך הם מוסיף מהן, אסור להוסיף מין אחר. אם אדם לא מצא אתרוג, לא יביא לו פרי של רימון ולא דבר אחר. אם אדם לא מצא נניח אתרוג, לא יביא איזה פרי שדומה לאתרוג מין אחר, אלא צריך להביא דווקא אתרוג. לא פרי שזה חבוש, או רימון, או כל דבר אחר. עוד למדנו בברייתא, אם היו המינים כמושים, לא לחים לגמרי, אבל גם לא יבשים ממש, אז הם כשרים, אבל יבשים פסולים. ורבי דה אומר, אף יבשים כשרים. ואמר רבי דה, מעשה בבני כרכים, קרחין זה היו דרים במקום שאין שם הרבה לולבים, והיו מורישים את לולביהם לבני בניהם, היו מורישים במיטתם את הלולבים שלהם לנכדים שלהם, שאם לא יהיה לולבים אחרים, יהיה להם לולבים לפחות יבשים, כי לטול לולב יבש כשר לפי רבי יהודה. אמרו לו, כך אמרו לו חכמים, משם אתה מביא ראיה, אין שעת הדחק ראיה, זה שעת הדחק, הרי ברור שבשעת הדחק לא היו לולבים אחרים, אז בסדר, לוקחים לולב יבש, אבל באופן כללי, לולב יבש פסול, ככה חכמים אמרו לרבי יהודה. בכל אופן, כתוב הברייתא שני דברים, קטן עם יתר רבי יהודה אומר, אף יבשים כשרים, אם כתוב את המעשה שרבי יהודה, שבני כרכים היו מורישים את הלולבים שלהם, שהם יבשים, וגם כתוב יבשים כשרים, לפי רבי יהודה, מה שביבשים זה לא רק הלולב, אלא גם לתרוג. הנה, גם אתרוג יבש כשר לפי רבי יהודה, מה שביבשים רבי יהודה לא צריך שיהיה הדר באתרוג. זה מה שאומר רבי יהודה, אף יבשים כשרים, מה אליו האתרוג? האם אין הכוונה אפילו לאתרוג? אומרת כבר לא, כל הברייתא מדברת רק על לולב, לא, ללולב, לכן אפשר להגיד, שלמרות שרבי יהודה אומר שלולב יבש כשר, אתרוג היבש יהיה פסול, אומרת רבי יהודה מודה באתרוג שצריך שיהיה הדר. עכשיו הגמרא דנה בשאר דברי הברייתא, אמר מר, כשם שהם פוחתים מהם, כך הם מוסיפים עליהם, אומרת גמרא לכאורה פשיטא, זה ברור שלא מוסיפים, אסור להוסיף על המצווה, התורה אמרה ארבעה מינים ולא יותר, אלא אומרת גמרא יש חידוש, מה עוד התאמה הוא ילווה מר רבי יהודה הלולב צריך רגת, מכיוון שמר רבי יהודה הלולב צריך לגול אותו עם, עם ההדסים והערבות, אם הייתה מן האחרינה, היי לחוד אל קאי והי לחוד אל קאי, היית אומרת, שמה, אם יביא מן אחר, מין חמישי, ולא יגול אותו עם ארבעת המינים, אלא ייקח, סתם ייקח אותו ביד, אז אולי זה עומד בפני עצמו, זה עומד בפני עצמו, מכיוון שצריך שדווקא יהיו אגודים, אם יש מין שהוא לא אגוד עם שאר המינים, אולי זה לא נקרא מוסיף על המצווה, זה לא נקרא מין חמישי, כמה שפלן שגם אם זה לא אגוד, אסור להוסיף על המין החמישי. עוד למדנו בברייתא אמר, לא מצא אתרוג, לא הביא לא רימון ולא פריש ולא דבר אחר. ואת גם פשיטה לכאורה זה ברור, אין לו אתרוג, אין לו אתרוג. אלא מה עוד אתם עלייתי, אלא עומד מה היינו חושבים שאולי כן יביא מן אחר. למה? כי היחיד לא תשכח תורת אתרוג, נכון, אין אתרוג, לא יוצא מדי חובה במין אחר, אולי בכל זה יביא מן אחר, שלא תשכח המצווה ליטול אתרוג, שלא יגידו בשנים הבאות, לא, יש מצווה רק שלושה מינים ולא ארבעה מינים, כי יראו בשנים הקודמות לא היה אתרוג, לכן יביא מין אחר, למרות שלא יוצא מדי חובה במין הזה, כדי שלא תשכח תורת אתרוג, כך יכולים לחשוב, כמה שמען שלא כך, לכן הברייתא אמרה לנו, לא יביא מן אחר, למה? זימנין דדנפי, קחו במיני דת למשרח, לפעמים עלול לצא מזה מכשול, עד למשרח, יבואו לתרגל לעשות, כן, יבואו לקחת רימון או פריש, משהו אחר שדומה לאתרוג, ולא יקחו אתרוג ממש. הגמרא עכשיו חוזר להקשות על דברי רבא, ועכשיו הגמרא מביאה ברייתא, לסתור לגמרי דברי רבא. רבא אמר שרבי יהודה מודה באתרוג, שאתרוג היבש פסול, והוא אומר צריך הדר באתרוג. על זה הגמרא מביאה פה ברייתא, תשמע אתרוג הישן, כלומר יבש פסול, ורבי יהודה מכשיר, מפורש רבי יהודה מכשיר באתרוג יבש. אומרת לגמרא, תיובת דרבא, תיובת, הנה, סתירה מפורשת, דברי רבא. אכן אומרת הגמרא נכון, יש פה סתירה. טוב, אם ככה, מסקנת הגמרא לא כמו דברי רבא, אלא רבי יהודה מכשיר גם אתרוג יבש, בעצם, לפי דעתו, גם אתרוג לא צריך שיהיה הדר. על זה שואלת הגמרא, ולא באי הדר, אם רבי יהודה סובר שאתרוג לא צריך שיהיה הדר, ואנה נתנן, הרי למדנו במשנה בדף למדלית, הירוק ככרתי, למדנו שאתרוג שהוא ירוק ככרתי, כלומר מאוד ירוק. רבי הוא מאיר מכשיר, אבל רבי יהודה פוסל. למה רבי יהודה פוסל אתרוג ירוק מאוד? לאף משום דבר הדר, אם לא בגלל שהוא צריך שיהיה יפה וזה לא הדר, הנה רואים שצריך הדר באתרוג לפי רבי יהודה. אומרת מולה לא, משום דבר לא גמר פרה, הכוונה לא נגמר הפרי, האתרוג הזה עדיין לא הבשיל כמו שצריך ולא גמור, ולכן הוא לא נחשב פרי, וצריך שיהיה פרי עץ הדר. מנסים להביא, להקשות על זה במקום אחר, תשמע במשנה הבאה, שיעור אתרוג קטן, כלומר שיעור הקטן ביותר שיהיה אתרוג כשר למצווה, נחלקו בזה תנאים, רבי מאיר אומר כאגוז, רבי אומר כביצה. עכשיו למה רבי אומר שצריך שיהיה ביצה? יותר גדול מאגוז כמובן. לאו בשום דבר הדר, האם לא בגלל שהוא צריך שיהיה הדר, שאתרוג יהיה יפה? הנה רבי אומר שאתרוג צריך שיהיה הדר. אומרת כבר לא, גם כאן משום דלא גמר פרה, לא נגמר הפרי, האתרוג הזה לא נבשיל כשהוא כל כך קטן כמו אגוז, לכן צריך שיהיה כמו ביצה. כי אם לא כך זה לא בכלל פרי, ואמרנו צריך שיהיה פרי עץ הדר. קושה שלישית, תשמע, המשך אותה משנה ובגדול, השיעור הגדול ביותר שבו אתרוג כאשר למצווה, לפי רבי יהודה, כדי שיחוז שניים בידו אחת. כלומר, הוא גדול כזה שיכול לאחוז שניים כמותו בידו אחת. אם יכול לקחת שניים כאלה ביד אחת, האתרוג כשר. אבל אם זה יותר גדול, גדול מזה, הוא פסול. זה מה שאומר רבי יהודה. רבי יוסי אמר לו, אפילו אחד בשתי ידיו, אם אפילו אתרוג מאוד גדול, שהוא צריך שתי ידיים בשביל להחזיק אותו, עדיין זה כשר. עכשיו, מה איתה? מה אתה בור שרבי דרש אומר שצריך שלא יהיה אתרוג גדול כל כך? למה משום דבר ידע? שצריך שיהיה יפה? אתרוג גדול מדי, הוא לא יפה. ואז הנה, רואים שאתרוג צריך שיהיה הדר. עומד מול לא, זה לא הסיבה שרבי דה פסל אתרוג גדול מדי. אלא כמד אמר רבא לולב בימים ואתרוג בשמאל. מכיוון שלמדנו שבאמרת הנים צריך איתו לבת הנים על לולב, שהוא אגוד בהדסים והערבות ביד ימין, ואתרוג בשמאל. לפעמים אדם צריך להחליף בין יד ימין לשמאל, כדי שיהיו בידיים הנכונות. אז אם זה מחלפי לי ואתה להפוכינו, הוא צריך להפוך אותם, ואז עתיד לפסילינו, מכיוון שהוא יהפוך אותם, והאתרוג מאוד גדול, זה עלול להיפסל, שמה האתרוג ייפול מידיו אם הוא יותר מדי גדול, כשהוא צריך להפוך בין הידיים, בין הלולב והאתרוג, ואז בעצם ייפסל האתרוג, ולכן אמר את רבי יהודה, שאין ליטול אתרוג גדול כל כך. אומרת הגמרא, טוב, בסדר, אז לא הבאנו ראיה, להגיד שרבי יהודה מצריך הדר באתרוג, אלא לרבי יהודה אקטיב את הדר, אבל כתוב סוף סוף, כתוב בפסוק פרי עץ הדר, משהו שאתרוג צריך להדר, אלא עומד הגמרא, הוא מפרש את ההדר הזה למשהו אחר, לא ליופי, אלא הוא הדר, הדר בלענו משנה לשנה, מלשון דירה, טבעו של האתרוג שהוא לא נושר מן העץ בגמר גידולו, אלא נשאר לעץ אפילו שנתיים או שלוש שנים, בניגוד לשאר פירות, לכן זה משהו למען פרי עץ הדר, פרי עץ הדר, שהוא דווקא מין אתרוג ולא מין אחר, זה לא אשכולית, לא תפוז, לא משהו אחר, דווקא הדר, הדר, כלומר, פרי כזה, שהוא נשאר דר, משון דירה, בילנו כמה שנים. אבל באמת לפי זה, לפי רבי יהודה, הוא לא מצריך שיהיה, שהאתרוג יהיה מהודר ונאה, הדר משון יופי, ולכן אתרוג היבש קשר. עוד למדנו במשנה של העשירה של הנידחת, משלוליו של העשירה, או של הנידחת פסול, עומד לגמרי של העשירה פסול, ואמר רבה, לולב של עבודה זרה לא ייטוב אם נטל קשר. מה זה לולב של עבודה זרה? נניח, השתמשו בו לצורך עבודה זרה, טיטו בו את הרצפה לפני עבודה זרה, או שעבדו את עבודה זרה על ידי לולב זה, אסור לטול אותו לכתחילה, כי הוא מאוס לגבוה, מאוס לעבודת השם. אפילו נטל אותו קשר, יצא ידי חובה בדיעבד, למרות שהוא אסור בהנאה. אז למה אמרנו שלולב של עבודה זרה, לולב של עשירה פסול? אלא עומד גם במשנה, אנחנו עוסקים בעשירה אחרת. ככה, בעשירה דמשה עסקינן, אנחנו עוסקים באותן עשירות שהיו בזמן משה רבנו, כלומר בזמן שעם ישראל נכנסו לארץ. שם התורה עומד מפורש שצריך לשרוף אותם, ואשריהם תשרפו באש. וזה מה שאומרת גם, תקטוטי מכתת שיעורי. דבר שעשו בהנאה והוא עומד לשריפה, כי התורה עומד שצריך לשרוף, אז הוא כאילו נכתת לחלקים קטנים, כאילו חתכו אותו ואין בו שיעור. עכשיו לולב צריך שיהיה בשיעור, אמרנו במשנה, צריך שיהיה לפחות ארבעה טפחים, שלושה טפחים, ועוד כדי לנענע בו. ואם בעצם זה דבר שהוא צריך לשרוף אותו, כאילו אין בו שיעור. ולכן לולב שהשירה הוא פסול, ולולב שהעבודה זרה, שהוא לא טעון שריפה, אם נתן אותו יצא ידי חובה, למרות שהוא נכתחילה, הוא מאוס לגבוה. ואומרת לגמרי, די כנמי דקטני, ככה גם מדויק במשנה, דומי עד עיר הנידחת, המשנה שדיברה פה על לולב של השירה, בדומה לולב של עיר הנידחת, כמובן עיר הנידחת, כל הדברים שבעיר הנידחת זה טעון שריפה, ולכן גם השירה מדובר שטעון שריפה, ולכן כתוב תמיכת עד שיעורי, אומרת לגמרי, שמה מינה, אכן, זה משמע משמע מלשון המשנה. נראה את ההמשך, הגענו ללמד א' עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם, בפעם הבאה הגמרא ממשיכה לפרש את המשנה על נקטם ראשו וכולי. חזק וברוך.